נראה מעט מענייני ט"ו בשבט והלכות ברכות. במשנה, בתחילת מסכת ראש השנה, המשנה מונה ארבעה ראשי שנים. ביניהם נחלקו בית שמאי ובית הלל, מתי ראש השנה לאילנות. בית שמאי אומרים באחד בשבט, בית הלל אומרים בחמישה עשר בו, והלכה כבית הלל. מה פירוש ראש השנה לאילנות? אין הכוונה שהקדוש ברוך הוא דן מה יהיה מצב האילנות של השנה הבאה. זה נאמר במקום אחר, המשנה אומרת בראש שנה ט"ז, בארבעה פרקים העולם נידון. בפסח על התבואה, בעצרת על פירות האילן, בראש השנה כל באי עולם עוברים לפניו כבני מירון, ובחג נידונים על המים. כלומר, הזמנים שהקדוש ברוך הוא דן את העולם, דן את הפירות, את התבואה, את המים, את בני האדם, כלומר מה יהיה המצב באותה שנה, זה בזמנים אחרים לגמרי, זה בשלושה רגלים, פסח, שבועות וסוכות, זה התבואה בפסח ובעצרת פירות האילן, בסוכות מים ובני אדם בראש השנה. אלה דברים, זמנים שהקדוש ברוך הוא דן את העולם. נמצא שט"ו בשבט לא קשור לעניין של הדין שהקדוש ברוך הוא דן את הפירות, זה לא ראש שנה לאילנות כמו ראש שנה לבני אדם. אלא יש לזה נפקה מינה להלכה לכמה דברים. בכל זאת, נהגו בט"ו בשבט להעלות פירות ממינים שונים, בפרט פירות של שבעת המינים, ולהתפלל ולברך, מברכים את הברכות, יש ספרים שחוברו, שעל כל פרי איזה משנה ללמוד, והמקובלים עם כוונות מסוימות שיש בזמן אכילת הפירות, נוהגים להתפלל על האתרוג, בט"ו בשבט, שזה ראש שנה לאילנות. שוב, לא בגלל שהקדוש ברוך הוא דן את האדם באותה שנה, באותו זמן, מה יהיה עם הפירות של אותה שנה. אלא מכיוון שבחורף האילנות נרדמים, כמין תרדמת נופלת עליהם, משאירים את העלים שלהם, ועד ט"ו בשבט רוב הגשמים של השנה כבר יצאו, וכמו שרש"י מסביר שם, השרף עולה באילנות. כלומר, מתחיל לעלות, שוב העץ מתחיל לחזור לחיים, ויונק שוב מהאדמה, השרף, הנוזל הזה שמחיה את האילן, שוב מתחיל לזרום בתוכו, מתחיל להחיות אותו. לכן, ט"ו בשבט זה הזמן של ראש השנה לאילנות. ובזמן הזה הם מתפללים שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו שנה הבאה אתרוג טוב, שהפירות יצמחו כמו שצריך. אז הכניסו את התפילה בעניין של ט"ו בשבט. מהעניין הזה של האילנות, יש בזה גם מוסר השכל גדול לאדם. למה בתחילת החורף רואים שהאילנות נרדמים? כי הימים הולכים ונעשים יותר קצרים. השמש כבר לא מחממת כמו לפני, מתחיל קור. אז האילנות מתכנסים לתוך עצמם, משאירים את העלים, נרדמים. אבל לאחר שבחורף מקבלים מים, ומגיע הזמן שהימים שוב מתחילים להתארך, מתחיל להיות חמימות של הימים ויותר אור, אז הם שוב פורחים. כתוב כי האדם עץ השדה. כשרואים אדם או ילד שהוא מכונס בתוך עצמו, שהוא חסר שמחת חיים, זאת אומרת שחסר לו מים, אין מים אלא תורה, וחסר לו אור וחמימות. ברגע שנותנים לו את העניין הזה, שמשקים אותו במים, במים של תורה, מאירים פנים אליו, נותנים לו חמימות, שוב הולך ופורח. זה מוסר השכל שיש ללמוד, כל פעם שמגיע ט"ו בשבט, צריך לזכור את היסוד הגדול הזה. מבחינה הלכתית, הנפקה מינה בפועל שיש לנו בט"ו בשבט, בעיקר לשלושה דברים. האחד נוגע לדיני עורלה, והשניים נוגעים לדיני מעשרות. ובדרך כלל גם לומדים לקראת ט"ו בשבט הלכות ברכות, כי זו הזדמנות שכשבט"ו בשבט מעלים את הפירות השונים, וגם אין איזה חג כמו לפני פסח, לפני סוכות, לפני כל חג, לומדים את ההלכות של החג, אז משתדלים לפני ט"ו בשבט ללמוד את הלכות ברכות, זו הזדמנות טובה. אז נעבור בקצרה לעניין של ט"ו בשבט מבחינת ההשלכה ההלכתית, ואחר כך נראה קצת את היסודות של הלכות ברכות. לעניין עורלה, בתורה כתוב, וכי תבואו אל הארץ, ונטעתם כל עץ מאכל, וערלתם עורלתו את פריו, 3 שנים יהיה לכם ערלים, לא יאכל. ובשנה הרביעית יהיה כל פריו קודש הילולים להשם, ואחר כך בשנה החמישית כבר מותר לאכול. כלומר, כשנוטעים את העץ, 3 שנים הוא כמו תינוק. התינוק הזה אסור לאכול את הפירות שבו. הרמב"ן גם כותב שהפירות האלה לא בריאים, כמו כל מצווה שיש בה תמיד גם תועלת לעניין של העולם הזה. אבל אנחנו עושים כי התורה אמרה, אז 3 שנים לא אוכלים את הפירות. איך מונים את 3 שנים האלה? יש לנו דין, 30 יום בשנה נחשבים כשנה אחת שלמה. לכן, אם נטעו מט"ו בשבט, שאז יש לנו 44 יום עד ראש השנה, זה כבר נחשב שנה. אם 30 יום בשנה חשוב שנה, למה צריך 44 יום? כי שבועיים עד שהאילן ייקלט, מהרגע שנוטעים את העץ, עד שהשורשים התחילו להיקלט באדמה, זה לוקח 14 יום. 14 יום ועוד 30 יום שהם חשובים כשנה, 44 יום, זה יוצא מט"ו בשבט. אז אם נטעו לפני ט"ו בשבט, זה כבר נחשב שנה אחת. לא צריך להמתין שנה שלמה כדי שיחשב 3 שנות אורלה. אלא 44 יום לפני ראש השנה, זה כבר נחשב שנה אחת. אחר כך שנה שנייה חלפה, שנה שלמה, עוד שנה שלמה חלפה, אז יוצא שזה 2 שנים ועוד 44 יום. אבל עדיין אי אפשר מיד אחרי ראש השנה להתחיל לאכול את הפירות האלה של האורלה, אלא השנה מסתיימת בט"ו בשבט. אז זה נפקא מינה אחד, שט"ו בשבט הוא ראש השנה לאילן. שכשקיצרנו את השנה ל-44 יום, מדין יום בשנה חשוב שנה, מתוך שהקלנו עליו בתחילתו, החמרנו עליו בסופו, שצריך להמתין עד ט"ו בשבט. אבל אם נטעו את האילן, בלי לסמוך על יום בשנה חשוב שנה, אלא שבאמת חלפה עליו שנה, באופן כזה כשמגיע ראש השנה של השנה השלישית, לא צריך להמתין לט"ו בשבט, אלא מיד אפשר לאכול את הפירות האלה של העץ. אלא מה? צריך לפדות אותו. נטע רווי. בשנה הרביעית אומרת התורה שעדיין אסור לאכול את הפירות האלה, אלא כל פריו הוא קודש הילולים להשם. מה זה הילולים? כשהיה בית המקדש קיים, היו מעלים את הפירות של נטע רווי לירושלים, כל הפירות שצמחו בשנה הרביעית פטורים מתרומות ומעשרות, לא מפרישים מתרומות ומעשרות. כי כל הפירות יש להם קדושה. כל פריו קודש הילולים להשם. היו מעלים לירושלים ואוכלים בירושלים בקדושה, כמו דין של מעשר שני. כך היו אוכלים את הנטע רווי בטהרה. או שהיו מחללים, אם הדרך רחוקה, ואי אפשר לקחת כמות כזו של פירות, יש לו הרבה פירות, איך יעלה את כל זה לירושלים? היה יכול לפדות. מעביר את כל העלות של הפירות האלה עם החומש על גבי ממון, כסף שפודה את הפירות האלה, הקדושה עוברת לכסף, עולה לירושלים, ושם בכסף הזה קונה דברי מאכל ואוכל אותם, יכול לתת גם לאחרים, והקדושה עוברת מהפירות לכסף, מהכסף למה שקונים אחר כך בירושלים, דברי מאכל. כמו דין של מעשר שני. ככה הדין של כל פירות נטע רווי. אחר כך, בשנה החמישית, מותר לאכול פירות רגילים. עושים להם תרומות ומעשרות, כהלכות תרומות ומעשרות הרגילות, אלה פירות רגילים. אז נמצא שט"ו בשבט, יש לו נפקא מינה לעניין עורלה. שאם סמכנו על 44 יום, ששבועיים של קליטת הנטיעה, ועוד 30 יום שחשובים כשנה, לאחר שחלפו 2 שנים ועוד 44 יום, עדיין אסור לאכול, אף על פי שכבר הגיעה השנה הרביעית. אבל עדיין עטו בשבט יש להם דין של עורלה. את זה הגמרא גם דורשת מהפסוק, שכתוב שם, וערלתם עורלתו את פריו, 3 שנים לא יאכל, ובשנה הרביעית, אף על פי שההמשך הוא בשנה הרביעית, זה שייך למילים הבאות, ובשנה הרביעית יהיה כל פריו קודש הילולים להשם. אבל יש הרבה מקומות בתורה, שאותה מילה או כמה מילים, כאילו כתובות כפול, שזה מתחבר גם ללפני וגם לאחרי. אז כך גם כאן, זה אחד המקרים האלה, שיש 3 שנים יהיה ערלים, ובשנה הרביעית. כלומר, פעמים שגם בשנה הרביעית יש לך את ההמשך של שנת האורלה. ומצד שני, ובשנה הרביעית יהיה קודש הילולים להשם, שזה שייך גם כן להמשך. דבר שני שיש נפקא מינה בט"ו בשבט, זה לעניין מעשרות. בתורה כתוב, עשר תעשר את כל תבואת זרעך, היוצא השנה, או יוצא השדה שנה שנה. הגמרא דורשת בבחורות נון ג', מה זה היוצא השדה שנה שנה? שאסור לעשר מהישן על החדש ולא מהחדש על הישן. כלומר, פירות ששייכים לשנה שעברה, אף על פי שזה טבל וזה טבל, אבל כל הפירות ששייכים לשנה שעברה, אסור לעשר מהם על הפירות של השנה הזאת. והפירות של השנה הזאת אסור לעשר על הפירות של שנה שעברה. ואם יעשר, המעשר לא תופס, כאילו שהוא לא יעשר, הכל נשאר טבל כרגיל. מה זה שנה זו, שנה שעברה, חדש, ישן, איפה זה נחשב בעניין האילנות? ט"ו בשבט. מה שחנת לפני ט"ו בשבט, זה נקרא שייך לשנה שעברה. מה שחנת לאחר ט"ו בשבט, נקרא שנה הבאה. מה זה חנתה? יש שהסבירו שחנתה זה מהזמן שהעלים של הפרח נופלים, ותחילת הפרי מתחיל להיראות. אבל רוב הפוסקים סוברים שחנתה זה מה שהגיע, הגדרה שהגיע לעונת המעשרות. הפירות, כשהם קטנים, כשהם עדיין בוסר, לא מעשרים אותם. רק לאחר שהגיעו לעונת המעשרות, כלומר שכבר יש להם בשלות מסוימת, אז מעשרים אותם. איפה השלב הזה של עונת המעשרות? תלוי כל פרי ופרי לפי משהו. הרמב״ם כותב, למשל, כשהענבים מתחילים להיות שקופים ורואים את החרצן שבהם, כשהענבים בוסר, הם נראים אטומים, מאוד כהים כאלה. אבל כשמתחילים להבשיל, הופכים להיות שקופים ורואים את החרצנים שבהם. השלב הזה, זה נקרא הגיע לעונת המעשרות. תאנים, לאחר שאספו אותם, ממתינים 24 שעות והם ראויים לאכילה, זה נקרא הגיעו לעונת המעשרות. אבל יש שלב שכותפים את התאנים, גם אם תמתין כמה ימים, עדיין לא ראוי לאכילה, הוא מאוד קשה. זה עדיין לא הגיע לעונת המעשרות. יש פירות שהצבע מראה שהם התחילו כבר את ההבשלה שלהם. למשל, תות. בזמן שהוא ירוק, הוא בוסר. כשמאדים, נקרא הגיע לעונת המעשרות. וכך כל פרי ופרי לפי מה שהוא, כשהוא מתחיל להיכנס לתהליך של סוג של הבשלה, זה נקרא הגיע לעונת המעשרות. אז פירות שחנתו לפני ט"ו בשבט, הם שייכים לשנה שעברה. פירות שחנתו לאחר ט"ו בשבט, שייכים לשנה הבאה. ואסור לעשר מאלה על אלה, או מאלה על אלה. אף על פי שפה שני ארגזים מאותו עץ, אבל זה חנת לפני, זה חנת אחרי. אז צריך לעשר כל אחד על, על התקופה שלו, על מה שצמח באותה תקופה, על אותה שנה. וט"ו בשבט זה זמן המעבר. למה? כמו שהזכרנו, מכיוון שרוב הגשמים ירדו עד אז, השרף מתחיל לענות באילנות, אז זה שייך לשתי מחלקות שונות לחלוטין. עוד דבר ששייך לעניין ט"ו בשבט, גם הוא נוגע נפקא מינה לעניין מעשרות. כידוע, יש לנו כלל, מה מעשרים כל שנה? יש מעשרות שמעשרים אותם כל שנה, כמו תרומה גדולה, מעשר ראשון, אותם מעשרים כל שנה. אבל יש מעשר שני ומעשר עני שהם מתחלפים ביניהם. שנה שמפרישים מעשר שני, לא מפרישים מעשר עני. שנה שמפרישים מעשר עני, לא מפרישים מעשר שני. מעשר שני זה לוקח עשירית מהפירות, מעלה לירושלים ואוכל שם בקדושה, או מחלל אותם על כסף, כמו שהזכרנו בנטע רווי. מעשר עני נותן לעניים. איזו שנה מעשרים מעשר שני, ואיזו שנה מעשרים מעשר עני? הכלל הוא משנת השמיטה, סופרים, שנתיים ראשונות, מעשר שני. שנה שלישית, לא מעשרים מעשר שני, במקומו מעשר עני. שוב שנתיים מעשר שני, והשנה השישית לשמיטה, מעשר עני. יוצא כל שלוש שנים זה מעשר עני, אחר כך מגיע שנת שמיטה. נגמרת השמיטה, שוב פעם, הולכים במהלך הזה. זה הסימן בזה, אבדה גו. אבדה, א', ב', ד', ה', אלה השנים שהם מעשר שני. גו, ג', ו', זה כל שנה שלישית. מעשר, עני. ממתי מחשיבים את הפירות האלה שהם שייכים לשנה שעברה, שזה מעשר שני, וממתי זה עובר להיקרא מעשר עני? וכן להפך, ממעשר עני עובר למעשר שני. איפה התאריך של המעבר? זהו ט"ו בשבט. כל הפירות שחנתו לפני ט"ו בשבט, נניח של שנה ראשונה ושנייה לשמיטה, מעשר שני, מה שחנת לאחר ט"ו בשבט, אף על פי שזה אותה שנה, תשע"ג, אבל אחר כך זה עובר כבר לתאריך של השנה הבאה, יש לו את הדין של השלב הבא. וכך במשך כל השנים. אמנם, אתרוג הוא יוצא דופן. האתרוג, יש לו דין של ירק. מה שדיברנו עכשיו, חנתה, חנתה זה דבר ששייך בפירות האילן. אבל בירקות לא הולכים אחר חנתה, וט"ו בשבט גם אין לו שום נפקה מינה לעניין ירקות. ראש השנה של הירקות זה א' בתשרי. אותו זמן שהקדוש ברוך הוא דן בני אדם, א' בתשרי, זה הזמן שהוא ראש השנה לירקות. ובירקות לא שייך חנתה, בירקות הולכים אחר לכיתה, כלומר אחר הקטיף, לא משנה מתי צמחו, מתי יבשילו, אלא הולכים בהם אחר לכיתה. כל הפירות שנלקטו, כל הירקות שנלקטו לפני ראש השנה, לפני א' בתשרי, שייכים לשנה שעברה. לעניין מעשרות, לכל דבר. שלא לעשר מזה על זה, או עם מעשר שני, מעשר אני. מה שנלקט לאחר ראש השנה, זה שייך לשנה הבאה. זה, בירקות זה דין אחר, הולכים בתר לכיתה. אתרוג, בגלל שהוא גדל על כל מים, הוא נחשב כמו ירק, ולכן אף על פי שהוא פרי העץ, הוא פרי יוצא דופן, שהולכים בו אחר לכיתה. אמנם ראש השנה שלו הוא ט"ו בשבט, לא כמו הירקות שראש השנה שלהם זה א' בתשרי. ראש השנה של האתרוג זה ט"ו בשבט, אבל הולכים בו אחר לכיתה. כלומר, אתרוגים שנלקטו, נקטפו מהעץ לפני ט"ו בשבט, יש להם דין של שנה שעברה, ואתרוגים שנלקטו לאחר ט"ו בשבט, יש להם את הדין של שנה הבאה. אלה הדברים שבעיקר יש נפקה מינה להלכה בתאריך הזה של ט"ו בשבט. יש אומרים שיש נפקה מינה גם לקדושת שביעית, אבל לא ניכנס עכשיו לעניין הזה. אנחנו נעבור קצת להלכות ברכות. רק נוסיף קודם שבט"ו בשבט לא מתענים ולא אומרים תחנון. אף על פי שבסך הכל כל הדין של ט"ו בשבט זה נפקה מינה לעורלה, למעשרות, זה הפירוש הוא ראש השנה. בכל זאת, עושים אותו כמו יום טוב, שלא מתענים בו ולא אומרים בו תחנון. מה הטעם? כותב רבנו גרשום מאור הגולה, וככה גם הרב מרוטנבורג ועוד ראשונים, שבגלל שהמשנה מנתה בתחילת מסכת ראש השנה, ארבעה ראשי שנים הם, והמשנה מונה את הראשי שנים, ביניהם המשנה מונה את אחד בשבט לדעת בית שמי, שהוא ראש שנה לאילנות, או תתוו בשבט לדעת בית הלל, שהוא ראש שנה לאילנות, לכן דנים את ראש השנה לאילנות כמו שאר ראשי שנים. וכמו ששאר ראשי שנים יש להם דין של יום טוב, שלא מתענים בהם, לא אומרים בהם תחנון, ככה גם בט"ו בשבט לא מתענים ולא אומרים תחנון. לכן נוהגים בזה קצת עניין של יום טוב. וכמו שהזכרנו, נוהגים בליל ט"ו בשבט להביא פירות שונים על השולחן, משתדלים להרבות בכמה שיותר מיני פירות, בפרט שבעת המינים, צריך גם הרבה להיזהר מענייני שרצים, תאנים מיובשות, יש איתם הרבה בעיות גדולות של שרצים, לכן הכי טוב לא לאכול תאנים מיובשות בכלל. כי הם, גם הקמח שעליהם מטליע, וגם הם עצמם מלאים בשרצים, וכל בדיקה שעושים בתאנים מיובשות, תמיד מוצאים שם כל מיני חרקים. לכן תאנים מיובשות צריך להימנע לגמרי. וגם דברים אחרים שאוכלים, כמו תמרים, צריך לבדוק אותם היטב, פותח את התמר, מוציא את הגרעין, מעמיד אותו מול מקור אור, כמו פלורוסנט וכדומה, עושה אותו שקוף, ואז יכול לראות אם יש איזה תולעת או איזה חרק שנמצא שם בפנים. שעורה, אין שעורה, לוקחים בירה שעשוי מסעורים, בירה שחורה עשויה מסעורים. וכן הלאה, כל דבר ודבר מוצאים, אם יש ענבים אז אוכלים ענבים, אם לא מביאים צימוקים, זה גם כן נקרא ענבים. אם לא, יין או מיץ ענבים, גם זה נקרא שמקורו בא מהענבים. זיתים, מה שיש, מה שיכולים להביא משבעת המינים, ומרבים גם בשאר מיני פירות משובחים, אומרים איזה דברי תורה, יש כאלה כמו שהזכרנו, על כל מאכל ומאכל אומרים איזה משנה, יש שעושים גם כוונות בעניין הזה, וכך מתפללים גם כן על כל העניינים של הפירות שרוצים, בפרט שיהיה אתרוג טוב, שיזכו לאתרוג טוב לקראת שנה הבאה. בברכות הנהנין, שמברכים על הפירות, יש לנו שבע ברכות על האכילה שמברכים לפני, ושלוש ברכות שמברכים לאחר האכילה. יש גם ברכות הריח שהם ארבעה, שמברכים עליהם ברכות הנהנין. הברכות שמברכים ברכות הנהנין על האכילה, הדירוג שלהם מלמעלה למטה, למעלה מכולם זה ברכת המוציא לחם מן הארץ. למטה ממנו בורא מיני מזונות. למטה ממנו, בורא פרי הגפן וברכת הטוב והמטיב, שאלה ברכות ששייכים על היין. למטה מהיין, ברכת בורא פרי העץ, אחר כך בורא פרי האדמה, ובסוף שהכל נהיה בדברו. אלה שבע הברכות שיש לפני המזון, לפני האוכל. לאחר האוכל יש שלוש ברכות. ברכת המזון, ברכת מעין שלוש, שזה התמצית של ברכת המזון, ובורא נפשות רבות. ברכות הריח, שהן ברכות הנהנין גם הם, שאדם מברך על מה שנהנה, מברך את הקדוש ברוך הוא, הם ארבעה. יש ברכת הנותן ריח טוב בפירות, כשמברך על פרי שיש לו ריח טוב. אחר כך יש ברכת בורא עצה בסמים, בורא עסבה בסמים, ובורא מיני בסמים. דבר שיש לו ריח טוב מהעץ, כמו הדס, כמו ורד, מיני עצים הם נחשבים. לואיזה, על אלה מברכים בורא עצה בסמים. דבר שהוא עשב, כמו ננה וכדומה, נרקיסים, על אלה מברכים בורא עסבה בסמים. יש ריחן תימני, יש בזה שני סוגים. יש ריחן שהוא מין עץ, ויש ריחן שהוא מין עשב, ומברכים עליו עסבה, לא עצה. וכשיש ספק בדבר, מברכים מיני בסמים. כדי שבזה, כמו שהכל פותר כל דבר, ככה גם מיני בסמים פותר כל דבר שיש בו ספק. נתחיל עכשיו לפי סדר את השבע הברכות שמברכים על האוכל לפני שאוכלים. נתחיל ברכת המוציא לחם מן הארץ. על מה מברכים המוציא לחם מן הארץ? מה ההגדרה של לחם? יש כמה תנאים כדי שהדבר ייקרא לחם. התנאי הראשון, מאיזה קמח עושים את הלחם הזה? הדבר השני, איך לשים? הבצק עצמו, איך מכינים אותו? והדבר השלישי, איך אופים אותו? האם מבשלים, מתגנים או אופים? כל אחד משלושת הדברים האלה יש לו השלכה גדולה, יכול לשנות את הדין של הלחם, להפוך אותו למזונות או לשעקול אפילו. הקמח, מתי מברכים עליו המוציא לחם מן הארץ? רק אם הוא עשוי מחמשת מיני דגן, שהם חיטה, שעורה, קוסמת, שיפון ושיבולת שואל. אבל אם מכינים את הלחם מקמחים אחרים, כמו קמח תירס, קמח תפוחי אדמה, זה ברכתו שהכל נהיה בדברו. רק אם מכין מחמשת מיני דגן. דגן יש לו את הדין של לחם. זה לעניין הקמח. הלישה עצמה, גם יש לה נפקה מינה גדולה, מה לברך על הלחם הזה? הכינו אותו מקמח. אז הוא לא שהכל ודאי, מקמח חמשת מיני דגן. אבל האם יהיה המוציא, יש לו דין של לחם, או יברכו עליו בורא מיני מזונות? אז זה תלוי איך לשים אותו. אם לשים אותו בלילה רכה, מה זה בלילה רכה? כלומר שכשיוצקים אותו, שמים בו כל כך הרבה מים, עד שהוא ניצוק כמו מים, אתה יכול למזוג אותו מצלחת לצלחת, מכוס לכוס, זה אף על פי שאופים אותו אחר כך, ברכתו בורא מיני מזונות. רק אם בלילתו עבה, כלומר שהוא הופך להיות מוצק, גם אם הוא צמיגי ודביק, כלומר לא ממש גוש, אבל כל שהוא לא ניצוק כמו מים ממקום למקום, אז זה ברכתו המוציא לחם מן הארץ. אז זה דבר אחד שיש לנו לעניין הכנת הבצק. דבר שני, מה מערבבים בו? אם מערבבים בו כל מיני סוגים של מיני תבלין, הרבה סוכר שמים בו עד שמורגש הטעם של המתיקות, או שמן, ביצים, שמים בו אגוזים, כל מיני דברים כאלה שהם משנים את הטעם של הבצק עצמו. לא שעשו בצק של לחם ושמו בו כמה צימוקים. זה ודאי לא מבטל ממנו טעם של המוציא. לא מבטל ממנו דין של המוציא. אלא ממש ירבבו בבצק ענייני תבלין או סוכר או מלח וכדומה, עד שהטעם שלו ממש מורגש. אמנם, מנהג האשכנזים, שכל זמן שלא מרגישים מתיקות ממש, מתיקות גמורה, מברכים עליו המוציא לחם מן הארץ. אבל אצל הספרדים, אפילו יש בו טעם מתיקות מועט, כמו שיש חלה מתוקה. אז חלה מתוקה, זה תלוי איזה מאפייה. יש מאפיות שרוצות לחסוך בסוכר, אז לא שמים בו הרבה סוכר, ולא מורגש בו טעם של מתיקות, אף על פי שקוראים לו חלה מתוקה. אבל בדרך כלל, חלה מתוקה יש לו טעם של מתיקות. יש סוגים של חלה מתוקה שהאשכנזים מברכים עליו המוציא. למה? כי הוא לא ממש ממש מתוק. אבל הספרדים, עצם זה שיש בו מעט מתיקות, זה כבר מעביר אותו לברכת בורא מיני מזונות. מוריד אותו מהמוציא לברכת בורא מיני מזונות. למעשה, בשולחן ערוך הביא את שלושת הדעות בראשונים, מה זה פת הבאה בכסנין? פת הבאה בכסנין, ורחים עליה בורא מיני מזונות. מה זה פת הבאה בכסנין? יש שלוש דעות בראשונים. יש אומרים כסנין מלשון כיסים, שלוקח בצק, אמנם הבצק עצמו הוא בצק של לחם רגיל, וממלאים את הבצק הזה באגוזים, סוכר, דבש וכדומה, וככה אופים אותו. זה פירוש אחד של פת הבאה בכסנין. כלומר, אף על פי שלוקחים בצק רגיל של לחם, עשוי מקמח ומים, הבצק עצמו אין בו מתיקות, אבל עושים אותו כיסים-כיסים וממלאים אותו. עושים בו מילוי של אגוזים, דבש, סוכר, תבלינים, קינמון וכדומה, ואוכלים אותו לקינוח, זה עוגות כאלה, עוגיות כאלה. יש אומרים שזה נקרא פת הבאה בכסנין. יש אומרים פת הבאה בכסנין מלשון כסיסה. כלומר, שאומנם עושים בצק שבלילתו עבה, בצק רגיל של לחם, אבל אחר כך מרדדים אותו דק דק, ועושים ממנו כמין עוגיות כאלה שהם נקססים בפה. כלומר, לא נלעסים, אלא הם הופכים להיות קשים כאלה ונקססים בפה. ויש הם מפרשים שפת הבאה בכסנין, פירושו של דבר, שבבצק עצמו ערבבו, כשהכינו את הבצק, ערבבו בתוכו סוכר, ביצים, שמן, מיני מתיקה או מלח בכמות כזאת שכבר משנה את הטעם שלו, מטעם של לחם הופך אותו לטעם של עוגיות כאלה, יש עוגיות מתוקות, יש עוגיות מלוחות. זה שלוש דעות. מרן פסק כשלושתם לעניין שאם יש אחד משלושת אלה, הוא יורד מברכת המוציא לברכת מזונות. מכאן גם לומדים שלחם שברכו עליו בורא מיני מזונות, יצא ידי חובה. אדם שאכל לחם ובטעות ברך עליו בורא מיני מזונות, לא צריך לחזור ולברך המוציא לחם מן הארץ. כי פה רואים בשולחן ערוך שבמקום שיש מחלוקת, אז פסק לברך מזונות. למה? כי אם יברך המוציא ובפועל צריך לברך על זה מזונות, למשל, פת הבאה בכסנין שהיא כיסים כיסים. למי שאומר שזה פת הבאה בכסנין צריך לברך מזונות. אבל למי שאומר שפת הבאה בכסנין זה משהו נקסס דק דק, אז לפי דעתו, אם עשוי כיסים, ברכתו המוציא. ומרן פוסק להחמיר לעניין לברך מזונות. משמע שלכל הדעות אם ברכת מזונות על הלחם יצאת ידי חובה. נמצא שבשלושת המצבים האלה, מברכים עליהם בורא מיני מזונות, בין אם מדובר בכיסים שממולאים במיני מתיקה, בין אם מדובר בפת שנקססת, ובין אם מדובר בבצק עצמו שירבבו איתו כל מיני תבלינים וכדומה, עד שהשתנה טעמו. אפילו שמורגש מעט טעמו, אמרנו לספרדים, כבר מברכים עליו בורא מיני מזונות. רק כאן חשוב להדגיש מה שאמרנו, שאם עשה כיסים כיסים ומילא אותם, מברך עליהם בורא מיני מזונות, זה דווקא אם מילא אותם במיני מתיקה וכדומה. אבל אם מילא אותם בבשר, לקח בצק של לחם ושם בו בשר, יש כאלה עושים בשר עם בצל מתוגן וכדומה, או גבינה ואחר כך סגר אותו, ברכתו המוציא לחם מן הארץ. אף על פי שהנה יש פה כיסים, אבל כל מה שפת הבאה בכסנין, מברכים עליו בורא מיני מזונות, זה רק באופן שהדרך לאכול אותו בתור קינוח. כי מה ההגדרה של לחם? דבר שהוא עיקר המזון, ואוכלים איתו דברים אחרים שמלפטים בו את הפת. זה ההגדרה של לחם. שהוא עיקר הסעודה, זה הלחם שמסביע את האדם, ועם זה אוכל בשר, ירקות, כל מיני דברים אחרים. אז אם הוא מילא אותו באגוזים, שקדים, סוכר, דבש וכדומה, קינמון, תבלינים, אז המילוי הזה מוכיח שהלחם הזה כבר אין לו דין של לחם, אלא העבירו אותו למיני תרגימה. אוכלים אותו לקינוח, אוכלים אותו ככה אדם שרוצה קצת להסביע את רעבונו במשהו שלא יראה, אבל לא סעודה ממש, זה לא קשור לסעודה. לכן מברכים על הבורא מיני מזונות, שזה מזין את האדם, אבל זה לא לחם. מה שאין כן, אם לקחו בצק של לחם, ומילאו אותו לא באגוזים וכדומה, אלא מילאו אותו בבשר, הרי הדרך של בשר לאכול אותו עם לחם. אז כאן, מה ההבדל אם יש לך בשר בצלחת ואתה אוכל אותו עם פת, או שיש לך פת שממולא בשר בתוכו. בין כך ובין כך זה נחשב סעודה. לכן, באופן כזה מברכים עליו המוציא לחם מן הארץ. הסיבה שאנחנו מברכים על בורקס שממולא בתפוחי אדמה או בגבינה, מברכים עליו מזונות, זה לא בגלל המילוי, אלא בגלל הבצק עצמו. שהבצק עצמו יש בו מרגרינה וחומרים אחרים שהופך אותו למזונות. אבל אם יכינו בורקס מבצק של לחם, בצק רגיל של לחם, קמח ומים, שהבצק עצמו הוא המוציא, ומילאו אותו בגבינה, באופן כזה ברכתו תהיה המוציא לחם מן הארץ. רק אם ימלאו אותו בבוטנים, אגוזים, או תבלינים מסוימים, שזה עצמו הופך אותו להיות, הלחם הזה הוא כבר לא לחם, אלא הוא הופך להיות מיני תרגימה, שמזין את האדם בין לבין, אבל לא, אין לו משקל של לחם של עיקר הסעודה, באופן כזה יברכו עליו בורא מיני מזונות. מזה גם נבין, הדין של המצה, מעיקר הדין, צריך לברך על מצה המוציא לחם מן הארץ. אף על פי שהמצה נקססת, אבל ראינו כבר שמה הגדרה של הכסיסה הזאת שמורידה אותו מהמוציא למזונות, זה בגלל שהופך אותו להיות מיני תרגימה, שנאכל בין לבין. אבל המצה הרי לא נאכלת כמו הוגיה. בדרך כלל איך אוכלים את המצה? לא אוכלים אותה לבד. מורחים עליה איזה משהו ואוכלים. או שאוכלים אותה יחד עם הסעודה. גם מי שאוכל מצות במשך השנה, לא רק בפסח. פסח זה ודאי המוציא. כי זה הלחם שיש. אבל גם כשאוכלים מצה במשך כל השנה, והיא נקססת, ולכאורה אחד משלושת הגדרות של מזונות ראינו שנקסס, אבל כאן אוכלים את המצה הזאת תמיד עם משהו. כך דרך העולם. נמצא שמחשיבים אותה כלחם. לכן מעיקר הדין היה צריך לברך על מצה במשך כל השנה, מוציא לכם מן הארץ. אלא שנהגו הספרדים לברך מזונות. ובמקום מנהג, לא מבטלים את המנהג, ממשיכים במנהג הזה לברך בורא מיני מזונות. רוב האשכנזיים ברכים על מצה כל השנה, מוציא לכם מן הארץ. אבל גם הספרדים, מצה שנשארת מפסח, שכבר חל עליה שם של לחם בפסח, וממשיכים לאכול אותה לאחר הפסח, ממשיכים לברך עליה, מוציא לחם מן הארץ. ואמרנו, מעיקר הדין, כל השנה היה צריך להיות כך. אלא שכך נהגו לברך בורא מיני מזונות. כך סיפר הרב בן ציון אבא שאול, זכר צדיק לברכה, שהוא שמע מרבי עזרא עטיה, ראש שיבת פורת יוסף, שאמר לו שהוא ראה בביתו של הישא ברכה, זה היה הראשון לציון, הרב יעקב שאול אל ישר, אמר לו הרב עזרא עטיה שראה בביתו, ששם כל השנה מברכים על המצה בורא מיני מזונות. אז כך צריך, בורא מיני מזונות. הוא אומר שהוא שאל אותו, ומה הדין באדם שכל השנה אוכל רק מצות, מטעמי בריאות, הוא לא אוכל לחם, אוכל רק מצות כל השנה. האם הוא יברך המוציא לחם מן הארץ? ענה לו, בטלה דעתו אצל כל אדם, גם הוא יברך בורא מיני מזונות כמו כולם, כי אצל רוב האנשים במשך כל השנה, המצה ברכתה בורא מיני מזונות. כך ענה לו הרב עזרא עטיה. פיצה, אם הבצק עצמו של הפיצה, הוא בצק שיש לו טעם של המוציא, טעם של לחם. רק הניחו עליו גבינה ורסק עגבניות וכדומה, ברכתו המוציא לחם מן הארץ. רק אם שינו את הטעם של הבצק עצמו, כלומר שהכינו את הבצק, לא כמו שיש חנויות, כותבים איזה פתק נילוש בחלב כדי שאנשים יברכו מזונות. זה שנילוש בחלב זה לא מספיק. רק אם הטעם של הבצק הופך להיות טעם שמורגש בו התערובת שבו, כלומר אין לו טעם של לחם, אלא יש בו טעם של מתיקות, טעם של אם שמו כמות כזו של חלב, בדרך כלל קצת חלב ששמים לא משנה את הטעם של הבצק. אבל אם שמים בו כמות של חלב, סוכר, שמן, ביצים וכדומה, עד שהוא עצמו כבר יש בו טעם של עוגיה כזו, אפילו אם בלי מה שמניחים עליו מלמעלה, טעמו של הבצק עצמו משתנה, אז הוא יורד למזונות. וגם אז, כשירד למזונות, כשאדם אוכל כמה חתיכות של פיצה, תמיד צריך לבדוק אם לא הגיע למצב של שיעור קביעות סעודה. יש חנויות שעושות את הבצק קצת עווה, ואפילו שני משולשים כבר יש בהם שיעור של קביעות סעודה. השיעור של קביעות סעודה זה 72 דירהם. יש אמנם פוסקים שאומרים שהכל תלוי באדם. אם הוא יושב לאכול את העוגות בתור סעודה, כמו שאוכל חלה מתוקה, שהיא מתוקה, אבל הוא אוכל אותה בתור סעודה. אף על פי שלא אכל שיעור של 72 דירהם, מברך המוציא לחם מן הארץ. יש דעות כאלה, אבל מנהג הספרדים לא כך. לא הולכים לפי, אם אתה עכשיו מתכוון לקבוע סעודה, אלא הולכים לפי שיעור של קביעות סעודה. והשיעור של קביעות סעודה זה 72 דירהם, כל דירהם 3 גרם, 72 כפול 3, 216 דירהם. אדם שאוכל 216 גרם של עוגה או פיצה, מברך עליו המוציא לחם מן הארץ. נוטל ידיים, ברך המוציא, ואחר כך ברכת המזון. זה השיעור של קביעות סעודה. אבל כל הדין של קביעות סעודה, בדבר שברכתו מזונות, ובגלל הכמות הוא הופך להיות המוציא, זה רק במה שנאפה בתנור. אבל דבר שתגנו אותו, או בישלו אותו, מעשה קדרה, כמו למשל מקרונים שבישלו אותם, או סופגניות של חנוכה שמתגנים אותם, או כל דבר אחר שהוא שייך לבישול, תיגון, לא אפייה, גם אם אוכל ממנו שיעור של 216 גרם, מברך עליו בתחילה בורא מיני מזונות, ובסוף מברך על המחיה. כי כל הדין של קביעות סעודה זה רק בדבר שהוא נאפה. נחזור לרגע לעניין של המזונות. אמרנו שההגדרה של המוציא או מזונות זה תלוי איך לשים ואיך אופים. לגבי האפייה גם כן, אם לקחו בצק שהוא בצק של לחם רגיל, אבל תגנו אותו או בישלו אותו, ברכתו מזונות. אף על פי שהוא עצמו, אין בו את שלושת הכללים של פת הבא בכסנין. כלומר, הוא גם לא ממולא במשהו, גם לא נקסס, וגם לא ירבבו בבצק מיני תבלינים או סוכר או שקדים ואגוזים וכינמון וכדומה. אלא הוא בצק רגיל של לחם. אבל לא עפו אותו בתנור, אלא תגנו או בישלו אותו במים, ברכתו בורא מיני מזונות. אפילו דבר שנאפה ממש, לחם רגיל שעפו אותו ממש. ואחר כך פוררו אותו לחתיכות קטנות פחות מכזית, ותגנו או בישלו אותו, יורד מהמוציא למזונות. אף על פי שכבר היה עליו ברכת המוציא, עפו אותו, יש עליו, חל עליו ברכה, ברכת המוציא. אבל אחר כך חתכו אותו לחתיכות פחות מכזית, ותגנו או בישלו. צריך להדגיש רק עם פחות מכזית. מה שאין כן אם לקחו פרוסות, יש כאלה לוקחים פרוסת לחם, כזית, מטבילים בביצה עם תבלינים משני הצדדים, ומתגנים בשמן. אם יש בו שיעור של כזית, מברכים עליו המוציא וברכת המזון, נטילת ידיים, מוציא וברכת המזון, כי יש בו שיעור, לא ירד מהמוציא למזונות, יש בו שיעור של כזית. אבל אם חתכו אותו פחות מכזית, ואז תגנו אותו או בישלו אותו, יורד מברכת המוציא לברכת מזונות. יותר מזה, לא רק אם תגנו או בישלו, הוא הדין אם לקחו חתיכות פחות מכזית, וישרו אותם ביין אדום. יין אדום, כשמשרים בו לחם שהוא חתיכות פחות מכזית, גם הוא מבטל ממנו את ברכת המוציא. כאילו בישלו או תגנו אותו. והוא יורד לברכת בורא מיני מזונות. הקוגל שאשכנזים מכינים מיתריות, בהתחלה מבשלים אותו ואחר כך אופים אותו. אדם שקבע עליו סעודה, נכנס לספק גדול, האם יברך מזונות ועל המחיה, או המוציא וברכת המזון. כי הקוגל הזה, קודם כל מבשלים את היתריות, מערבבים אותו עם סוכר שרוף וכדומה, ואחר כך אופים אותו בתנור. שאלה איך נדון אותו. אם נדון אותו כדבר המבושל, ראינו כבר שדבר המבושל, אפילו שאכל שיעור קביעות סעודה של 72 דירהם, 216 גרם, מברך עליו על המחיה וברכת מעין שלוש. לעומת זאת, דבר שנאפה בתנור וברכתו מזונות, אם אכל ממנו שיעור קביעות סעודה, נוטל ידיים, מברך המוציא וברכת המזון. פה זה מצב ביניים. בתחילה בישלו אותו, אחר כך עפו אותו. לכן, הנכון ביותר, לא לאכול שיעור של קביעות סעודה. לפעמים בשבתות, מביאים, כשיש שמחה, מביאים לבית הכנסת, כדי שיהיה לאנשים שיעור של, שיהיה קידוש במקום סעודה, אז יש הרבה מביאים את הקוגל הזה שיש לו גם משקל. אז יאכל, אבל לא יאכל כמות כזאת שיגיע לקביעות סעודה. יאכל שיעור שיוכל לברך על המחיה, אבל לא יאכל יותר מדי שיגיע לקביעות סעודה. זה טוב לא רק לזה, גם לעוד דברים. אחר כך בא הביתה, אם אכל שיעור של קביעות סעודה, לא יכול לאכול את מה שאשתו הכינה. אז הוא יושב ליד השולחן ובקושי תואם, ואשתו מרגישה שלא בנוח, למה בעלה לא אוכל איתה ועם המשפחה וכן הלאה. הטוב ביותר, יוכל, אם הוא אוכל שם בבית כנסת, יוכל רק בשביל שיוכל לברך על המחיה. ואחר כך יגיע לביתו, יוכל את סעודת השבת, ככה גם לא ייכנס לספק הזה שאם לברך על המחיה או ברכת המזון. מה קורה אם בכל זאת אכל? לא שם לב, אכל שיעור של קביעות סעודה. יברך על המחיה, לא יברך ברכת המזון, בדיעבד שאכל שיעור של קביעות סעודה, יברך על המחיה, מכיוון שהתבשל בתחילה. נעבור עכשיו לברכת הגפן. אחרי המוציא ובורא מיני מזונות, יש לנו ברכת הגפן. על מה מברך הגפן? על מיץ ענבים, אף על פי ששחט אותם במקום, לקח אשכול ענבים, שחט אותו, מיד ברכת המיץ ענבים שיוצא, בורא פרי הגפן. אדם שאין לו יין ביום שישי, יכול לשחוט ענבים, ובליל שבת, לקדש על המיץ הזה ששחט אותו לפני שבת. גם מצימוקים אפשר להכין יין. מיץ ענבים של צימוקים. צימוקים עצמם הרי הם ענבים שהתייבשו. איך מכינים ברכת הגפן מצימוקים? אם הוא לוקח את הצימוקים האלה, ומשרה אותם במים באותה כמות, באותה מידה, כלומר לקח ליטר, מחל של ליטר מילא אותו צימוקים, וכנגדו מחל של ליטר מילא אותו מים, שופך את הצימוקים ואת המים שהם באותה מידה לקערה אחת, וישאיר אותם שם שלושה ימים. המים האלה לאחר שלושה ימים, אפילו שלא שחט את הצימוקים, מברך עליהם בורא פרי הגפן. כי הם ספגו מתוך הצימוקים את הטעם של הצימוקים, את המיצוי של הצימוקים, אף על פי שלא שחט אותם. אבל אם הוא שוחט את הצימוקים, לא צריך להמתין שלושה ימים. אפילו באותו יום ישרה צימוקים במים, או שירתיח צימוקים במים, אחר כך שוחט את הצימוקים האלה, יכול מיד לברך עליהם בורא פרי הגפן. כי הם ספגו את המים האלה, יש בהם את המיצוי של הענבים. אבל זה בתנאי שהצימוקים הם צימוקים רכים, שיש להם עדיין לחלוחית. יש צימוקים ישנים מאוד יבשים, נעשו כמו אבן. אלה לא יעזור שישרה אותם במים ואחר כך ישתמש בהם להגפן. אבל בדרך כלל הצימוקים לא מגיעים למצב כזה, אלא הם, רוב הצימוקים הנמכרים, הם בדרך כלל יש בהם את הלחלוחית הזאת שבפנים, וכך מברך על המיץ צימוקים בורא פרי הגפן. ובסוף מברך על הגפן ועל פרי הגפן. אדם שיושב בסעודה, והביאו לפניו מין של יין אחד, ברך עליו בורא פרי הגפן. אחר כך הביאו מין שני, שהוא לא יותר גרוע מהמין הראשון. אפילו לא, זה לא יותר משובח, אבל הוא מין אחר. מין אחר של יין, סוג אחר של יין, אפילו מחווית אחרת, גם אם זה אותו בציר, אבל עשו אותם בשתי חוויות נפרדות. כל אחד יש לו את התהליך ייצור שלו, בדרך כלל הטעמים משתנים בין חווית לחווית, מברך עליו ברכת הטוב והמטיב. ובלבד שהוא לא יושב לבד בסעודה, אלא יושב עם אחרים. כי הטוב והמטיב זה הטוב לו, לאדם ששותה, והמטיב לחברו שנמצא איתו ביחד. אבל אם הוא נמצא לבד, לא יכול לברך ברכת הטוב והמטיב. ברכת הטוב והמטיב על שינוי יין בסעודה מברכים גם בזמננו. אף על פי שלא הרבה רואים שמברכים, כי לא כל כך מצוי שמביאים בסעודה יין נוסף. אבל אם הביאו יין נוסף בסעודה, יניחו אותו על השולחן, מי שרוצה מוזג לעצמו, מחלקים לכולם, מכבדים את כולם, משאירים אותו שם, אז היין הזה, שהוא יין שני, ולא היה בתחילת הסעודה. אף על פי שלדעת מרן, אפילו ששתי עיינות היו על השולחן מתחילת הסעודה, מברכים על השני הטוב והמטיב. אבל למעשה, ספק ברכות להקל, לא מברכים על יין שהיה מתחילה, אלא אם היה יין אחד על השולחן, שתו, ואחר כך הביאו עוד סוג של יין בסעודה, מברכים הטוב והמטיב. זו הודעה מיוחדת לקדוש ברוך הוא, שיין ישמח לבב אנוש, הביא יין נוסף. למה תקנו חכמים לברך ברכת הטוב והמטיב, שזו אותה ברכה שכשניתנו הרוגי ביתר לקבורה? הקיסר אדריאנוס שהרג את הרוגי ביתר, לא הרשה שיקברו אותם, ועשו מהם גדרות סביב הכרמים שהיו לו בארץ ישראל, עשו מהגוף שלהם, עשו ערמות ערמות, כמו גדרות סביב הכרמים, ולא הרשה לקוברם דרך ביזיון. והיה נס שלא התליעו, לא הרכיבו, הגופים שלהם, הגוף שלהם לא הרכיב, זה היה נס, שלא התבזו, הקדוש ברוך הוא חס עליהם, השאיר אותם. וכשראה הקיסר אחרי הרבה זמן שעדיין הם ככה שלמים, הרשה שיקברו אותם. ביום שקברו אותם, תקנו חכמים את הברכה הרביעית בברכת המזון, לברך הטוב והמטיב. הטוב שלא ישריחו, והמטיב שניתנו לקבורה. למה על היין המשובח, זאת אומרת, זה אפילו שלא יותר משובח, אבל שינוי של יין בסעודה, שזה גורם לאדם הרגשה טובה, תקנו לברך את אותה ברכה של הטוב והמטיב, כמו שניתנו הרוגי ביתר לקבורה. זה כדי לעורר את האדם, הרי יין ישמח לבב אנוש, אבל הגבול מאוד דק בין ישמח לבב אנוש לבין שעלול להגיע לעוללות. לכן גם כששותה יין וצריך להודות לשם, תקנו את הנוסח של אותה ברכה שניתנו הרוגי ביתר לקבורה, כדי שבאותה שהאדם יזכור שהעולם הזה חולף, שהעולם הזה עובר, שלא יגזים בשתייה של היין, אז גם הודעה לשם, גם סוג של תזכורת לאדם שידע איפה המעצורים. אחר כך יש לנו ברכת בורא פרי העץ, בורא פרי האדמה, ושהכל נהיה בדברו. בורא פרי העץ, כל דבר שצומח על העץ, ברכתו בורא פרי העץ. אבל יש מצב שדבר צומח על העץ וברכתו בורא פרי האדמה. זה באופן שהוא תפל לפרי העיקרי. אם על העץ צומחים כמה דברים, ויש את הפרי העיקרי שבשבילו מגדלים את העץ הזה. ודרך אגב, יש בו עוד איזה דבר שאוכלים אותו גם, כן? אז הדבר השני שהוא תפל יורד מברכת העץ לברכת האדמה. אותו הדבר באדמה. אם יש דבר שהוא עיקר שמגדלים את הפרי בשבילו, את אותו פרי האדמה, ויש בו גם עניין שהוא תפל, על התפל יורד דרגה, מברכים עליו שהכל נהיה בדברו. לכן, אדם שקנה אבטיח עם גרעינים, האבטיח הזה בשביל מה גידלו אותו? בשביל הפרי. ואשתו לקטה את כל הגרעינים שבאבטיח, ייבשה אותם, מלכה אותם וקלטה אותם במגישה לאכול. מה יברכו על הגרעינים האלה? שהכל נהיה בדברו. כי האבטיח גידלו אותו בשביל מה? בשביל הפרי. והגרעינים שלא תפלים, אז מברכים עליהם שהכל. מה שאין כן, גרעיני אבטיח או גרעיני דלעת שמוכרים בחנויות, אלה מברכים עליהם בורא פרי האדמה. למה? כי בעולם כשמגדלים אבטיחים ודלעות בשביל הגרעינים שבהם, לא אוכלים את הפרי. אלא כל הזריעה הזאת זה רק כדי להצמיח את האבטיחים והדלועים האלה בשביל הגרעינים. זורקים את הפרי עצמו. יש מכונות מרסקות אותם, מוציאות את הגרעינים וזורקות את הפרי. אז נמצא שהגידול של כל האבטיחים והדלויים האלה בשביל מה זה? בשביל הגרעינים. הגרעין הוא העיקר, מברכים עליו בורא פרי האדמה. וקל וחומר, הגרעיני חמניות, שכל היום מה יש לו? יש לו את הגרעינים האלה, שברכתם בורא פרי האדמה. אבל אם האדם קנה אבטיח לביתו, או דלעת לביתו, והוא משתמש באוכל את האבטיח, אוכל את הדלעת הזאת, בשביל זה גידלו את זה. ומהגרעינים אחר כך מכין גם כן, על ידי כלייה שיהיו ראויים לאכילה, מברך עליהם שהכל נהיה בדברו. אותו דבר פירות העץ. פרי העץ, אם יש לו דבר תפל, יורד מהעץ לאדמה. האדמה יורד לשהכל, ובעץ יורד מהעץ לאדמה. לכן, הקשיו, בתחילה, כשהיו מגדלים את פרי הקשיו, היו מברכים עליו האדמה. למה היה ברכתו האדמה? כי איך הוא צומח הקשיו הזה? על העץ של הקשיו צומח פרי גדול, ובראש הפרי הגדול יש כמו בננה קטנה כזאת, שזה הקשיו, שקוטפים ומקלפים. אז בזמן שעיקר הפרי היה הפרי הגדול הזה שצומח, אז הוא ברכתו העץ. הקשיו היה תוספת כזאת, שהיו התחילו לשווק אותו, ברכתו היה האדמה. אבל עם הזמן, כשנהיה ביקוש גדול בעולם לקשיו, התחילו לגדל עצים, לא בשביל הפרי הגדול, אלא בשביל הקשיו. את הפרי הגדול זורקים אותו, והקשיו נהיה משובח יותר מאשר הפרי הגדול. אז ממילא הוא הפך להיות עיקר גידול העץ. לכן היום, הלכה למעשה, מברכים על הקשיו, בורא פרי העץ. כי הוא הפך להיות עיקר הפרי שבשבילו מגדלים. וכך צריך ללמוד את ההלכות של כל ברכה וברכה, כל דבר ודבר, מה מברכים עליו. הגמרא אומרת, בבא קמא דף למד, היי מן דבעלה מהווה חסידה. מי שרוצה שבשמיים יכריזו עליו, זה חסיד. כלומר שלא רק צדיק, יותר מצדיק, הוא חסיד. לקיים מילי דנזיקין, כלומר שילמד דיני ממונות, שיהיה זהיר בממון חברו. רבה אמר, לקיים מילי דאבות, שילמד פרקי אבות, כל העניין של בן אדם לחברו, זה יהפוך אותו להגדרה של חסיד. ואמרה לה, מילי דברכות, עניינים של ברכות, להיות בקי בהלכות ברכות. צריך לדעת, אדם לומד הלכות ברכות, מברך על כל דבר כפי הראוי לו, כפי הנכון, לא מתוך ספק, אומר, טוב, אני לא יודע, נברך שהכל, שהכל פותר הכל. ילך לחכם, צריך ללמוד את ההלכות האלה של הלכות ברכות. ולברך על כל דבר, את הברכה הראויה לו. ויהי רצון שנזכה במהרה לגאולה שלמה, חזקו ואמצו.